גמרא מסכת פסחים קוף י"ג הביאה כמה אזהרות שהאדם צריך להיזהר בהם, לכן כדאי דברים שכתובים בגמרא להיזהר בהם יותר משאר הדברים. שם אמר רבה דברי רבה אמר לבן שלו, אל תחתכו בשר על גב היד. כלומר, כשהוא משתמש בסכין, זה בדרך כלל סכין אז, בבשר, אז משתמשים בסכין קצת יותר, בלחץ יותר. והוא עדין האמת, גם ירקות וכל שאר דברים שאדם משתמש בסכין, צריך להיזהר, למה שמו סכין? שם שהוא מסוכן. לכן קראו לו סכין. אז אמר, אל תחתוך על גב היד, איקא דאמרי משום סכנה, למה? שלא יבוא לחתוך את היד שלו, ואיקא דאמרי משום קלקול סעודה. זאת אומרת, אפילו לא יחתוך, ישרוט, אז חס ושלום יזול דם על האוכל או על הלחם ויתנף. ולא כל אדם יכול לראות דבר כזה, זה יכול לגרום לאנשים קצת מאיסות. לכן צריך להיזהר שלא יעשה כך, אלא יחתוך על השיש או על יש הקרש הזה של קיצוץ, עליו יחתוך ויזהר גם כשחותך. אחר כך המשיך לאמר לו, ואל תשבו על מיטה ארמית. מה פירוש מיטה ארמית? בגמרא עצמה דנו לבאר, מיטה ארמית פירושו מיטה של גויה. מה העניין של מיטה של גויה? מה מיטה של גויה? מיטה של זה. האמת שהרבה שואלים, לפעמים בן אדם מתארח באיזה מקום, מצאים לו איזה מיטה, הוא שואל, אני מותר לי לישון על המיטה הזאת? מותר, אין שום בעיה. או אם מצטרך לבוא להיות באיזה מלון, מה לעשות? מתנני במדבר מלון אורחים, יוצא לגלות, אז ישן על המיטה, לפני זה ישן על המיטה הזאת, אולי זה גוי או כומר או יודע מה, אין שום בעיה בזה. מצד הדין ומצד גם הקבלה אין בזה שום דבר, בפרט שהחליפו את הסדינים, זה עוד יותר. הרי אפילו הרב פיינשטיין בזמנו נשאל לגבי אולם של חוץ מכבוד המקום, אולם קולנוע בארצות הברית, שרצו, ברוך השם נסגר, ורצו להסב אותו לבית הכנסת. נשאל מה הדין? אז גם הריהוט שיש שם, הספסלים, גם הכותלים, הרי המקום הוא קנה טומאה. ואנחנו יודעים, גם יש בפוסקים, כך מובא, תמיד בית הכנסת או ישיבה שבונים, או בית מדרש או בית הכנסת, מקום תפילה או מקום לימוד, שבונים אותו צריך זהירות יותר מסתם בית. סתם בית אדם בונה, כבר אמר הזוהר, שיגיד שבונה אותו לשביל עבודת השם. אבל בית הכנסת יש בו יותר חומרה. היום חושבים שזה מה שעושים הנחת אבן הפינה, זה עשו את זה בשביל כסף. לא זה הסיבה. הסיבה העיקרית, כיוון שהוא בית השם, הבית הזה זה בית השם, צריך שיבנה על ידי אנשים גדולים שיסדו אותו, ויבנה לשם עבודת השם יתברך מראש. לכן יש יותר קדושה בבית הכנסת שנבנה מעיקרה לשם בית הכנסת לבין בית. נכון שהיום יש הרבה שלקחו בתים והסבו אותם, אבל בוא נגיד כשמספיק שהזיזו איזה קירות או שהחליפו את המרצפות, אז עשו את זה בשביל בית הכנסת והכינו את המקום מדירה סתם לבית של תפילה, יש בזה מעלה ודאי. אז שמה כתוב פירוש, ויש הרב קונטרס היחידי בסדר מה שהיו לומדים, יש דברי הגמרא, יש לפני זה פרק בתהילים, רצית השם ארצך אשר תשבות יעקב אשר תחול עבוד חטאתם סלע, ועוד הרבה פסוקים מהתורה יש לפני כן, הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, ארץ חיטה ושעורה וכולי, כל הפסוקים שמדברים על קדושת הארץ או קדושת ארץ ישראל, כדי שתשרה שכינה על אותו המקום. והביא שם בקונטרס ההלם, שהיום אפשר להשיג את זה בכל מקום, יש היום דבר שנקרא Hebrew Books, זה ספרות יהודית, אתה כותב לו פירושו בעברית, אתה תכתוב Hebrew Books, זה יוצא לך ספר קונטרס ההלם, אפשר להשיג אותו, זה לא דבר שלא מצוי, ושם יש לו על בדיוק את הסדר מה צריך לקרוא כשמייסדים בית הכנסת או ישיבה, אחרי זה בפתח אליהו, ונועם עם יושב בסתר, ועוד ועוד עניינים כאלה ודומיהם שקוראים. אחר כך הם נוהגים שמטילים את היסודות, להניח שם חתיכת כסף, לוקחים כסף, סתם חתיכה, כסף, מתכת כסף, חתיכה קטנה, וטובלים אותה בשמן זית, ואומר, הרי אני בונה בית בשביל בית תפילה ועבודת השם, ומניח את זה עם היסודות. ככה זה מצליח. זה ככה היו עושים תמיד, שהיו בונים ישיבות או בתי כנסת וכדומה, אבן הפינה, אז היו עושים כך. ויש היו עושים גם הקפות סביב השטח שם. להבדיל לא יבוא ולא יהיה, כשבית כברות זה כבר הלכה. שרבי אליהו מאני נשאל את השאלה הזאת בחברון, ביותו בחברון, בספרו מעשה ניסים. עכשיו אני אשאל רבי אליהו מאני, יש הלכה ידועה שביום שחונכים לא יבוא ולא יהיה בית כברות חדש, צריך כל תושבי אותה העיר להתענות באותו היום. בשביל שלא יבוא ולא יהיה, שלא תפרוץ מגפה ולא יהיה מוות. אז שם היה פעם אחת, בחברון היה המעשה לפני 150 שנה, ביום 17 בתמוז נפטר מישהו והיה צריך לקבור אותו. אז נשאל הרב אליהו מאני, האם מועיל שיצאו מאותו יום, מה יעשו אם אותו יום כבר נקבר האיש הזה, מת וכבר נקבר, צמים למחרת, נוזרים תענית על הציבור, כיוון שזה המת הראשון שנקבר באותה חלקה, אותה שדה, אז צריך חונכים את זה חוץ מכם בתענית. ויש גם סדר, היו קוראים גם בנועם יושב בסתר ומקיפים את אותו קרקע שבע פעמים וקוראים פתאום הכתורת, כמו שהזוהר למדנו, אמר הזוהר הקדוש בפרשת תרומה שאין כמו כתורת מבטל מוות מהעולם ועוד, וזה סדר מסוים, העיקר כדי שאותו מקום הסתלקו משם המזיקים ולא יבואו לשם, ושגם לא יעורר מוות. הרי יש גם הלכה, זה הלכה, אסור להשאיר קבר פתוח, אפילו שלא קברו בו, למשל חפרו, הכינו, משאירים אותו פתוח. ספר חסידים אומר זה סכנה, שזה כאילו חס ושלום שיגרמו שאני צריך לחסות. היום לא נזהרים בזה. החברות קדישה בעבונותינו הרבים, רובם, לא אומר כולם, אבל רובם, רובם לא אנשים הגונים ולא יראה שמיים בכלל, גם עמי ארצות. אז יש בזה כמה וכמה הלכות, איך צריך להתנהג, איך צריך לסדר. שם הוא נשען, הוא כתב שבדעבד זה כן מועיל, אבל הוא כתב שאם יהיו איזה אנשים חסידים ואנשי מעשה שירצו לצום גם למחרת, או יום, או אי אפשר יומיים רצוף, וכאלה שקשה להם לצום יום אחרי יום, אפילו שזה לא רצוף. מקום קדוש וטהור, ככה הוא לשונו, מקום קדוש וטהור. לא קשור, לא, אבל זה אותם נפטרים שמשמש בית העלמין הזה לאותם תושבים.
אבל הרב אמר שצריך לפענות,
כן, כן. אז שוב, אז יש בתי העלמין למשל באזור המרכז, מה שאתה שואל, אז אותם תושבים של אותם ערים שהם מיועדים לשם, כי בדרך כלל יש סדר מי נקבר איפה, כי בדרך כלל אם הוא הולך לבית העלמין אחר אז אומרים לו לשלם, ובאותו בית העלמין אז אם נפטר אז זה חינם. אז אותו אזור, אלה ששייכים באותו אזור, ביום שחונכים שטח אדמה קרקע חדשה, את צריכים להתענות. ככה הביא רבי אליהו מאני, זה ידוע בראשונים עוד מובה. אז אני חוזר כעת לחנוכת בית, חנוכת בית הכנסת וחנוכת ישיבה וכדומה. אז זה צריך שיהיה באותו יום, יבואו אנשים צדיקים, קדושים, שיטילו את היסודות ויתחילו את היסודות ויאמרו בפה שערינו בונים בית לשם עבודת השם. מה יש בזה? אומר הזוהר הקדוש, כיוון שתבוא הסתרה אחרא ורוצה לשלוט שם, כשאתה אומר אני בונה את זה לשם השם, מיד הסתרה אחרא בורחת משם ולא יכולה. שנייה, עוד שנייה, תן לי לגמור. ובבית העלמין אני חוזר, מה הסיבה שעושים גם שבע הקפות? ואגב, זה הסיבה, לא יבוא ולא יהיה, הנפטר, ידוע שעושים לגבר, עושים לו שבע הקפות לפני הקבורה, סמוך לקבורה. מתי עושים את זה? אבל יש בזה עניין גדול בעניין הזה. כן, יש, אם כבר שאלת על חיבוט הקבר, יש בשער הגלגולים, נדמה לי הקדמה וב, בתחילתה הביא רבנו הארי נוסח של שמות של המלאכים, מלאכים ידועים כמו מיכאל, גבריאל, רפאל ועוד איזה פסוקים, כותב לכתוב אותו על קלף בטהרה, סופר ירא שמיים בקלף בטהרה, ויקפלו את זה וישימו את זה בידו של הנפטר לפני שיקחו אותו לקבורה, וזה מציל, כך כותב, זה מציל מחיבות הקבר. יש כאלה שעשו, כן, כן, מה שאלת אתה? כן, אם תוך שנה, בוא אני אקצר לך את זה, נסדר לך את השאלה כמו שצריך, תוך י"ב חודש נפטרו יותר משני אנשים באותה משפחה, אבל קרובים קרבה ישירה, כלומר אחים, אחיות, לא עלינו, זה צריך לעשות להם כפרה. מה הכפרה שעושים? קחו כסף, כמו שעושים בערב כיפור, כל אחד מבני המשפחה מטבע נעשה לו סביב הראש. יש נוהגים לשחוט עוף, אבל לא לשחוט עוף ולקבור אותו בית הקברות וכל מיני שבעונות כאלה, וזה שוב פעם, זה מנהג הערבים. רגע, אני מסביר לך, אסבר. אז שוחטים, אם אתה רוצה, יעשה כפרה בעוף לכל המשפחה, שחט אותו, שוחט, יראה אלוקים, יבדוק את העוף שאין לו בעיה, לא בצומת הגידין, זה יותר חמור מהכל, ושלא יהיה הריאות שלו טריפה, אחר כך אם זה טרף לא שווה כלום, מושנפיה, הריאות יהיו בסדר, צומת הגידין שלו בסדר, ימלח אותו, יבשל אותו, ישלח אותו למשפחה ענייה, זהו, זה הכפרה הכי טובה, זה הדרך הכי טובה, השם ישמור. בואו נמשיך עכשיו על מתים, תעזבו אותנו, כן? בתוך, מעבר לגדר, מעבר לשער של בית הארמין, אסור להכניס אוכל, זה מקבל תומעה. לא רק שאסור לאכול שם, אסור להכניס אוכל, וזה מנהג גרוע מאוד, מנהג גויים זה, שאוכלים בבית הקברות. מביאים שם אוכל, זה מין שיגעון, מי מיתיר להם לאכול ברחוב? האוכל ברחוב דומה לכלב. זה אסור, אין שום מצווה בזה. סליחה, אני יודע מה שאני מדבר. סליחה, אני לטובתכם אומר את זה. סליחו לי. אין בזה שום מצווה, זה מנהג בורים בעמי הארצות. שבאים לאכול שם, מה צריכים לאכול יד המת? איפה יצא הדבר הזה? זה מנהג רומאים, הרומאים ככה היו נוהגים. רק הרבנים שותקים, לא יודע למה. אסור לעשות את זה. אז נחזור על מיטת ארמית, משם הגענו. לא תשבו על מיטה ארמית, מה פירוש לא תשבו? אז הגמרא עצמה אומרת. פירוש אחד, לתגנו בלה קריאת שמה. כלומר, אל תלך לישון בלי להגיד קריאת שמה שעל המיטה. אפילו שאמרת קריאת שמה בערבית, וחזרת ואמרת בעונתה, אני יודע מה, לא יועיל, צריך להגיד. רבנו יונה כותב, וכך מנהגנו לומר כל לילה שלוש פעמים קריאת שמה. אחד, כיוון שהם היו מתפללים מוקדם, כי שם בספרד ובאירופה, בעיקר בקיץ, השמש שוקעת מאוחר, אז כולם היו מתפללים כבר בשעה 5, 6, 7 בערב, היו מתפללים מנחה ומיד ערבית, בעוד השמש זורחת. אז זה אחד, למה אומרים את זה? כדי, כמו ירושלמי כתב, שיעמוד להתפלל מתוך דברי תורה. קריאת שמה שנייה אומר, כשמגיע הזמן יוצאים הכוכבים 20 דקות אחר השקיעה, או אפילו 18 דקות, ויש אומרים בדיעבד 13 דקות וחצי, זה כבר יצאו הכוכבים, זה זמן קריאת שמה. אומר, ועוד פעם שאנחנו הולכים לישון, לפעמים מפליג האדם, יושב לסעוד או יושב ללמוד, או מה, עד שהוא הולך לישון, באיזה שעה שהוא הולך לישון, סמוך לשינה, אומר קריאת שמה. וזה אמר, אם ישן בלקריאת שמה, נקרא שישן על מיטה של גויה. אז רש"י אומר, מה פירוש מיטה של גויה? אומר פשוט, אם אתה מזכיר שמה ישראל לפני השינה, אז השכינה באה ומכינה לך את המיטה ושומרת עליך. והגמרא בפירוש אומרת שצריך בלילה להתפלל שיהיה לו שמירה לפני השינה, וגם צריך להתפלל לשלושה דברים, צריך תפילה, אחד מהם בת זוג, חלום, וגם שינה טובה שתהיה לו. לפעמים נודד את שנתו מסכן, ולמחרת לא יכול לתפקד. אז זה צריך תפילה, לכן זה הקריאת שמה, שאומר אותה סמוך למיטתו, לא חייב להיות על המיטה, יכול להיות בחדר השני גם, לא, זה לא מחייב, אבל מיד שהוא אומר קריאת שמע, תבוא השכינה תשרה שם. ישר במקריאת שמע, אז חס ושלום, תראו פלונית, בת זוגו של השטן, נמצאת על המיטה שם, השם יצילנו. אז זה אמר, לא תגנו בלא קריאת שמע. ואיכא דאמרי, דלא תנסבו גיורתא, באיכא דאמרי ארמית ממש, מה ארמית ממש? היה מעשה עם רב פפא. כמונה שמה אומרת, היה מעשה עם רב פפא, שהוא היה סוחר, מתעסק בסחורות. הגיע פעם לביתה של ארמית אחת, שהיה צריך להביא לה כסף, תשלם לה. אמרה לו, בסדר, שב רגע פה על המיטה הזאת, אז היה להם מקום ספסלים, מקום כיסאות, ולהם מיטות, תשב פה על המיטה, ואני הולכת להביא לך את הכסף שאני חיילת לך. אז היא הוציאה לו המיטה, אמרה לו, שב. אמר לה, אני לא יושב עד שתוציא, תגביא את המיטה, יש שם את המזרון, את הכל תוציא. הגביאה את המיטה ומצאו שם תינוק מת. היא שמה תינוק מת ורצתה להעביר על המלילה שהוא יבוא יושב ותגיד לו, חנקת את הילד. אז הוא היה רפפה, חכם היה, אמר, מכאן אמרו חכמים, אסור לשב על מיטה ארמית. זה גמרא בברכות דף ח', שם הגמרא הביאה. אחר כך הביא רבנו הקדוש בפסחים, הוא רבי יהודה הנשיא, ציווה את בנו, את בניו, אל תשבו על מיטה ארמית. אז על אותו משקל, העיקר הוא לא לישון בלי קריאת שמע, זה עיקר הדבר. וגם אם בא לבית של גויים, צריך להיזהר, אולי מכינים עליו איזה משהו, שים לב, יפקח עין, שלא יבואו לו איזה עניינים שהם לא בסדר. מי עכשיו שואל? אני לא הבנתי, שמעתי כמה ביחד. מה קשה, 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 כל דבר קשה, קשה להגיד שלוש פרשיות, אני אתן לך $10,000, אתה תגיד 300 פרשיות. כן, מה רצית אתה? לא שאסור לשתות, לכתחילה ישתה כל מה שצריך, יכין את עצמו לשירותים, ילמד, ינעל את הטלפונים, את כל הפקסים וכל הזה, ואחר כך יקרא קריאת שמע. אבל אם בדעבד קרא קריאת שמע והוא רוצה לשתות, מותר. זה לא אסור. בדעבד זה מותר. סליחה? לא, יושב, לא קורא משכיבה, קוראים את זה כשיושב, או איך שיהיה. אחר כך הגמרא הזהירה עוד דבר, הזהיר האדם לשירותים, שצריך לצאת לשירותים, לגשת. יש גם איסור תורה וגם משום סכנה. אז הגמרא שמה אומרת שאם חס ושלום זה קטנים, יכול לבוא לידי עקרות. מה שהגמרא הביאה שמה, שרב דרש פעם בשבת והיו שמה הרבה אנשים ואי אפשר היה לצאת, היה דוח הגדול, 60 אנשים זקנים נעקבו באותו שבת. אז רב דרש להם שתדעו שמותר לתת שירותים איפה שזה, ואם צריך אפילו לא חשוב איפה. כן. אז ואילו בגדולים, הגמרא אומרת, מביא אותו לידי הדרוקן, זה מחלה פנימית, השם ישמור, שיכול לסבול ממנו. וגם ידוע שאדם שמשאיר את הפסולת בתוך הגוף שלו, זה גורם אחר כך חולאים, אחר כך הוא סובל, לכן צריך להיזהר שלא... אז הרע נוספת, הגמרא אמרה שם, אסור לעבור בין אחל שמימה ורוטפים. זאת אומרת, הוא רואה, יש גשמים לפעמים, או שאיב זה, ויש מים בגובה, סך הכל 10, 15, 20 סנטימטר, אומר זה כלום, הוא חושב שהוא יחצה את זה, והוא לא יודע שמים רוטפים, הגמרא אומרת, הם מסוכנים. יפילו אותו חס ושלום, אחר כך יסחף, וכבר היו מקרים, השם ישמור, שאנשים ירדו, לפעמים בכביש, היה מים או שיטפונות, תחכה. או אל תעבור עכשיו, תחכה עד שהמים יעברו, ואחרי זה תעבור. תראה לך, התורה שלנו מלאה מכל... דבר נוסף, אמרי רב הונה לברי, זה מובא גם במסכת חולין, מובא גם במסכת פסחים שהזכרנו. אמרי רב הונה לברי, שאתה שותה מים, שפוך מעט ואחר כך תן לתלמידיך. זאת אומרת, הוא שותה, הוא לוקח את הכוס שלו, נותן לו לשתות, היה להם כוס גדולה. עכשיו למה? כי הוא אולי מאס, לא כולם יכולים לשתות מהפה של השני. יש למשל בקידוש, כתבו הפוסקים, שמותר, אבל אפילו שהוא בעל הבית שתה, יקנח עם היד שלו במקום שהפה שלו נגע. מישהו מרוק שזה, וגם הוא ישתה מהצד השני. ובני הבית מותר, למה? כי בני הבית לא מקפידים זן זה, כי כולם יודעים שכולם בריאים ברוך השם, אין איזה בעיה של איזה חולי בפה או איזה דבר. אבל שזה אדם זר, או אפילו אורח שלך, או אפילו חתנך, או אפילו, יודע מה, תכין כוס אחרת ותמזוג לו מתוך הכוס הזאת ותיתן לו. זה מה שאומר רב הונא. אומר שאתה נותן לשני לשתות, או אפילו לתלמיד שלך שהוא רוצה לשתות, פעם הוא מתבייש, אז הוא שותה מאותו כוס, ומי יודע, נכנס לו בראש איזה דמיון. ולמה? כי זה מובא בגמרא שפעם אחת היה אחד עליכם חוץ מכם שהוא שתה, וצחקו עליו חברם, אמרו לו שהיה שם סם המוות, והוא מרוב הפחד מת אחר כך. הרי היום הדמיון פועל, אז לפעמים אתה לא יכול לדעת מה הבן אדם יכול להיכנס לו בתוך המוח, איזה מחשבות. אז לכן אסור לעשות בדברים האלה איזה משחקים עם אנשים, שלא יבוא לידי איזה סכנה.
אלא הרב, הקידוש הוא
לזוג לפני שיפעם? לא, אסור. אסור לו לעשות שום הפסק. אפילו בהלכה יש בקושי תירו, הרי בקידוש ליל שבת אנחנו עומדים. אז כתוב בהלכה שאסור לשתות ביותו עומד, אלא צריך לשב, אז הוא צריך להכין, צריך להיות נבון מראש, להכין את הכיסא ממש צמוד אליו, ואפילו אם הברכיים היא גם בכיסא בשעת הקידוש, שידע שהכיסא עומד במקום, ואיך שהוא מסיים מקדש השבת, יתיישב וישתה, הוא לא יעשה שום הפסק, כי אחרת יש הפסק. כתוב בהלכה גם, אם אדם מזג לו כוס תה, ולהגיד הוא בא לשתות וזה חם, אז הוא עושה, תחיל לשרוק על הכוס. אסור בין הברכה שהכל נהיה בדברו לזה, אתה רוצה לפני זה, וגם לפני זה תסתכל, אולי לפעמים צף איזה סיני אחד, איזה עלי תה, לפעמים אי אפשר לדעת אם זה העלי או זה הסיני בעצמו שם צף לו על הכוס, אז סלק אותו לפני כן ואחרי זה יברך, כדי שלא יהיה הפסקה בין הברכה לבין המעשה עצמו, תמיד צריך שיהיה סמוך אליו, אז הוא טועם ואחר כך ייתן. מה, לא שמעתי? לא כדאי? לא, זה מנהג טעות. אני יודע שיש הרבה טיפשים עושים את זה, סליחה שאני אומר טיפשים, ואגיד לך למה לא. כיוון שרש"י כתב בפירוש, והביא את זה גם הרב אור זרוע, ועוד, שאנחנו טועמים דווקא מכוס הקידוש הזה, היין הזה עצמו, מפני שברכו עליו. אומר, אתה לא רוצה לשמוע, וכאתה היום באת משהו מיוחד בלי עננה, ישר מהמטוס הגעת לפה. הוא אומר, בגלל שברכו עליו יש בו קדושה, אז עכשיו אם אתה שם לו יין אחר זה לא שווה. ביותר מזה, כתב בברית מילה, זה חשוב לדעת, בברית מילה, אותו כוס שהרב או החזן או מי שהיה שקידש עליו אמר עליו בורא פרי הגפן וקורא את הברית, יטעם ממנו, ייתן ממנו לאבי הבן, ואבי הבן נשלח את זה ליולדת. וככה אומר האור זרוע, שהוא משום רפואה בשבילה, היולדת צריכה רפואה, והיא תשתה מאותו יין שברכו עליו, כמעט שברכו עליו, ככה אומר שברכו עליו, אז לא שווה שאביא לה יין אחר מהבקבוק או מאיזה מקום, אלא את אותו היין שברכו עליו לתת אותו שם. אז זה המעלה. אתה תעשה מה שאתה רוצה, אני אומר מה שאני צריך לומר, אתה תעשה מה שאתה רוצה לעשות, אין לי בעיה. כן. מה? לא שמעתי. אז ייתן למישהו בריא שיעשה קידוש, חולה צריך לעשות קידוש? ייתן למישהו בריא, מה הבעיה? ייתן לשמי שיעשה. כן. אז אחר כך אמר עוד דבר אחד כתב, זה מעשה מרן בשולחן ערוך, שבצוואת רבי אליעזר הגדול, ידוע שרבי אליעזר הגדול כתב צוואה שלו, יש כאלה שלומדים כל יום, ישחלקו את זה לפי הימים בשבוע, וכל יום קוראים כמה סעיפים, יש שם למעלה מ-100 סעיפים שונים, גם דינים, גם הלכות דרך ארץ, זה מעין פרקי אבות מקוצר כזה, אבל יש בזה הרבה מאמרים שלא מדהימים. השמה אמר שיזהר לא מאוד מלשתות מכוס ששתה, ששיער חברו, אולי האיש הזה היה חולה, ויש לו חולי בתוך גופו, ואל סתם ראית איזה כוס שיש בו שתייה, לשתות ישר ממנו. אלא אם כן אתה מכיר את האיש, אתה יודע שהוא אדם בריא, זה משהו אחר. אז זה, כך כתב צוואת רבי אליעזר הגדול, עליו השלום. עכשיו עוד דבר אחד, טוב להיזהר לא לשבת על רצפה או הצטבה של אבנים בשייס. זה גמרא מפורשת בירושלמי, ירושלמי מסכת ביצה, שם אמר שלוי בידי תחתוניות זה חולי שיכול לגרום התקררות בבית, בקיבה, בבטן או בחלחולת השם ישמור, ויכול לגרום זה. אז אלא מה? ישים איזה הפסק בין הרצפה או בין האבנים, אפילו גדר אבנים, ישים איזה הפסק, ואז ישב עליו ולא ישב עליו באופן ישיר ולא זה. עכשיו דבר נוסף, הגמרא אומרת, ייזהר שלא יעשה ליד חברו דבר שממאיס אותו, בזה, כי בזה ידון את האדם אחר כך. עכשיו יש לו איזה פצע, תחבושת, אז הוא פותח את התחבושת, והשני רואה את הפצע, לא כל מיני אדם. זה אמרה הגמרא, כי על כל אלה ויחי אלוהים במשפט, על כל נעלם. מה זה על כל נעלם? הרי שרקק בדרך ועבר חברו וראה את הרוק ונמאס, ידונו את זה שרק, אפילו שהוא לא, הוא לא יודע מה שהוא עושה, או שלפעמים קרה שיש לו כיח פתאום נחנק, אז הוא פלט את זה החוצה, צריך לחסות. הגמרא אומרת שזה שלמדנו צניעות מחתול. החתול, לא החתולים של רמת אביב, חתולים אמיתיים, הגזעיים, שהוא מתפלא, הוא חופר באדמה, ואחרי שהוא מסיים, הוא מכסה בעפר את החול. מכאן אדם ילמד שלא לגרום דבר של ביזיון ליד השני. אותו, כן. וכן, מה?
יש שיגעון לאנשים, דווקא שיגעון.
כן. אני אמר, כנראה שאתה עובד גם בפסיכולוגיה כעת, לא רק בזה. דבר נוסף, אמרה הגמרא, ייזהר לא יאיים על הילד שלו, שיקה אותו. יגיד לילד שלו, חכה תראה מה אני אעשה לך, כך וכך. למה? היה מעשה בירושלים מובא, שפעם אחת, השם ישמור, איים על הילד, והילד הלך ושלח יד בנפשו, חס ושלום, ורוב הפחד. ילדים לא, אין להם תמיד דעת, גם לא יגיד לו, ייקח אותו, יקרא לכלב שיקח אותו, החתול, או איפה הזאב, יבוא ייקח אותו. אסור לומר כן, למה? כתב רבנו הארי, שכיוון שיש קליפות ששמם חתול, שטרה הרה ששמה כלב, שטרה הרה ששמה חתול, שטרה הרה ששמה זאב, או דוב, כל אלה החיות הטמאות, אז זה קוראים לו. אז הוא, כשהוא אומר יבוא ייקח אותו, כאילו מזמין את אותה קליפה שתבוא חס ושלום וחלילה וחס תגרום לו איזה דבר. לא, ייזהר בזה מאוד מאוד. כתב הרב חידה, ואני שמעתי באדם גדול מעשה נורא שאירה בזמנו, תסמר ושר השומע. זה על אותו עניין שמשמור. לכן צריך להיזהר, למה ברית קרותה לשפתיים? לא מוציא מפיו איזה דבר. אז יש מעשה עם רבי יוסף חיים עצמו, הוא כותב עצמו בספרו קנון נסע, חוקי הנשים, כתב ספר בערבית לנשים, כתב שם שהיה מעשה שאיזה אישה אחת באה אליו, הילד שלו חולה ולא מצאו הרופאים תרופה למכתו. אמר לה, את גרמת לו. אני גרמתי? מה עשיתי? אמר לה, את קיללת אותו לפני שנתיים, קיללת אותו שיהיה לו כך וחס ושלום. לכן צריך להיזהר, ברית קרותה לשפתיים, שלוש, ושזה טוב לעשות התרת כללות תמיד. אותו דבר הגאון הפרי חדש אומר, אסור לקלל אפילו את עצמו, וכן אסור לומר בחייו. זה רבי חיים ויטל הזהיר. היום לפעמים אנשים היו אפילו בני טובה, לא היו מזרים, דור שעבר גם היה מצוי, אומר, מספר איזה משהו, בחייך זה היה ככה, אומר בחייו שזה היה ככה, אסור. זה נשבע בשם השם. מה פירוש איך נשבע בשם השם? אומר רבנו הארי, שהוא אומר בחייו זה נשמתו, והנשמה חלק לא ממעל. איך אתה נשבע? וגם א' מכניס את חייו בסכנה, וב' הוא גם כן נשבע בשם השם. זה כאילו נשבע בשם השם, כי מי זה חייו? זה הקדוש ברוך הוא שנותן לו חיים, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. ויפח באפיו נשמת חיים. אומר הזוהר, שנולד ילד, בשעה שנולד, הקדוש ברוך הוא כביכול נופח מפיו הבל, ונזרקת בו נשמה. לא נפח בו הבל, הוא לא יחיה. אז האדם חי, אנחנו כל הזמן חיים מאותו הבל, כביכול העליון של הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, שנזרק נשמה בתוכנו, ולכן אמר דוד, כל הנשמה תהללויה, הללויה, דרשו רבותינו בגמרא, כל נשימה ונשימה יהלל את שם השם. זה המעלה של הדיבור, לכן הדיבור הוא חשוב, וכל זה צריך זהירות גדולה, שלא לבוא לידי איזה דבר שהוא לא טוב. הרי גם, יזהר מכללות, שלא יקלל, יקלל את עצמו, או חיה וכדומה. אני זוכר, היה מעשה פעם עם אחד, לאנשי הפוליטיקה. היה ויכוח ביניהם, זה אמר ככה, זה אמר ככה, אתה אמרת, אמר, לא אמרתי, חיש. אמר לו, העניין על הלב. משרבה אומרים, היד על הלב. אמר, אני מוכן, שם את היד שלו על הלב ואמר, וקיבל במקום התקף. אחרי שבועיים הלך לעולמו, ועשו לו התרה, ועשו לו זה, ולא עזר מאומה. אכן יזהר האדם, הוא אומר שכל יהיה לו טוב, או כל, וכן על זה הדרך, לא לפתוח פה בשום פנים ואופן, בשום דבר. זהר מאוד. אתה לא יודע איזה שעה יש, לפעמים יבוא איזה מלאך או איזה זה, ייקח את המילה הזאת, יעשה ממנה חס ושלום. אכן תמיד יוציא דברים נקיים מפיו. ספר חסידים כותב גם שלומד ויש איזה פסוק, לא בקריאה, בקריאה בתורה זה משהו אחר, אבל שלומד ויש איזה פסוק שכתוב שם כמו ישמרו לכם וכו', ישנה, לא יאמר לחרה אף השן, יאמר בהם ועצר את השעון למטר ויעבדו מהרה. כשהוא בא לבאר או לדרוש, אין טעם מה להגיד את זה בלשון נוכח, ישנה את זה ללשון נסתר או ללשון גוף שלישי, כדי שלא יהיה חס ושלום שאומר כלפי אחרים או כלפי השומע אומר איזה דבר. צריך, כל זה צריך זהירות. דבר נוסף, יש נזהרים מצוות רבי יהודה החסיד, להלכה לא צריך, אבל יש חוששים ששני אחים לא יקחו שתי אחיות, או אח ואחות ינסעו לאח ואחות. האמת שיש לנו מהגמרה ראיה הפוכה, הגמרה מביאה שם 80 זוגות אחים כהנים, נשאו 80 זוגות אחיות כהנות, והיו, וכולם הולידו בנים, כולם חיו, אז אין לזה חשש. לכן גם חתן ששמו כשם חמיב, שלנו ראיה משמואל, שמואל האמורה הידוע, חמיב היה מור שמואל סבא, כך היה נקרא, כדי להבדיל בינו לבין שמואל המפורסם, שזה היה חתנו, קראו לו מור שמואל סבא. הנודע ביהודה, יש לו תשובה על זה, כותב באורך וברוחב, שלא צריך לחשוש, אבל רב חיים מצאנז עליו השלום כן היה חושש. אז יש כאלה שלקחו את זה, ויש כאלה שלא לא קיבלו עליהם, לא צריך לזה. כן, לא צריך לזה. כן, יש לו מה? לקרוא שם ילד על שם נפטר. אני יודע שיש עדות שעושים מזה טרס שלם, אסור לעשות את זה. אסור לעשות, לפי ההלכה, לקרוא לילד על שם אדם שנפטר בקיצור ימים, או נפטר בטרגדיה, הכוונה, מיטה משונה, לא עליכם. אסור לקרוא על שמו. רק אם הוא אביו, אז כתבו הפוסקים שזה אבא שלו, והאבי הבן אומר, ואני אעשה, אבא שלי נפטר ואני רוצה לקרוא את הילד על שמו. אז יקרא לו שתי שמות. יוסיף עוד שם אחד ויערב אותו אחד, הוא הדין עם זה אמו. אבל סבא לא, דודים בשום פנים ואופן לא, כי ראינו הרבה מעשים שמה שקרה עם ההוא קרה עם זה כאן. שם ישמע, שם יצילנו. לכן צריך זהירות, שלא ל... לא, לא, לא לקרוא, תקשיב טוב, לא לקרוא רק על אבא ואמא, לא אבא ואמא, בשום פנים ואופן לא. כבר קראו, כן, כדאי להשמיט אותו. יש מעשה נורא, אפילו מצד האבא, רבי יהודה פתיה, איתו מעשה, שהוא כותב את זה בספרו מנחת יהודה, שפעם אחת הוא היה צריך לשבת סנדק, ולפני שישב סנדק, דקה לפני הברית, שבא מוהל למול, הוא קרא לאבא. אמר לו, תגיד, איזה שם אתה מתכונן לקרוא לילד? אמר לו, אברהם, שם אבי. אמר לו, לא, אל תקרא לו אברהם, תקרא לו יצחק, קרא לו שם אחר. אז הוא שמע על הרב, לא התווכח. אחרי הברית שאלו אותו מה קרה, אמר אני ראיתי את הנפטל הגיע ורוצה להיכנס לתוך הילד ומלאכי חבלה עליו, הוא רוצה והוא יזיק אחר כך לילד. אז אני ישר לא ידעתי מי זה, רוצה לדעת מה הוא, אכן אמרתי לו מה שמו, ובשעה שאמר שם אחר לא נכנס ולא יזיק. אז למשל אם הוא רשע או היה לו איזה עבר לא טוב השם ישמור, אז לכן נקרא שם נוסף. ככה נודע ביהודה גם כותב ששתי השמות, ככה המזל של תרי, כי שטן בתרי למה יתגרה, ככה אומרת הגמרא, הוא יכול להילחם עם אחד, אבל אם יש שניים שם הוא לא נלחם עם שניים, הוא גיבור על אחד. נכון? לא אומר לו בוא בחוץ נראה אותך. לכן צריך זהירות. נכון, למה? כי שמו, כתב רבנו ארי, ששמו של האדם זה צינורות של השפע שלו. עכשיו קוראים לו אברהם, והוא קורא לו אבי, מקצר לו את החיים. אני, תסלחו לי שאני משתמש במילים האלה, כי אנשים טיפשים, אין להם שכל. אז רגע, תן לי לסיים. למה? אומר רבנו ארי, אברהם, יש שם חמש אותיות, חמש צינורות של שפע. פתאום הוא מקצר את אברהם, מוריד לו את הרש, מוריד לו את ההב, את הבן. ועוד שנו ראיה, אומר הרב חידה, מהשם יצחק אבינו, יצחק אבינו שנולד, קראו לו ישחק, בסין. וכמה זה סין? 300. וקוף 400, 400 ו-18. 418, מה עשה יצחק אבינו? הוא הלך להתפלל בשמיים על ישראל, שלא יישארו בגלות 400 שנה, ביקש מהקדוש ברוך הוא והוריד ממנו 210, אחרי 210 שנים יצאו, הוריד 210, נהיה יצחק וצדי. החידה אומר שידוע שזה דומה, הספרדים היו אומרים יצחק, אז זה דומה לסין, סין וצדי, קצת דומה, אבל לא להיזהר, לא להערבב ביניהם. אז נתן משמו 210, אז הוריד משמו. כן, כאן אתה רואה שאסור לקצר. עכשיו אותו דבר, אם קראו לילד בשתי שמות מראש, צריך להשתמש בשתי השמות. ואם משתמש רק בשם אחד, שהוא פעם מקצר לו. אז בשביל מה מראש לעשות את הכאב ראש הזה? תקרא לו שם אחד ותגמור את הסיפור. שם, שתי שמות כותב על דעה ביהודה, לא התחיל אלא מזה, או שהיה חולה והוסיפו לו שם, או שקרא אותו על שם אביו שנפטר בקיצור ימים, אז הוסיף לו עוד שם. אבל עליו אחי, למה לעשות את זה מראש? לא טוב, לא כדאי לעשות כן. לכן כל הפוסקים כתבו שהאבא והאימא ישבו והתיישבו טוב טוב ויחשבו איזה שם לקרוא לילד ולא יוסיפו אחר. למשל לפעמים קורא לו אריאל, יש אריאל ויש אוריאל ויש אראל, כל אחד זה משהו אחר, הוא צריך לדעת איזה אותיות הוא שם בשמו של בנו ועל מי הוא התכוון. אותו דבר יונתן, היום כולם קוראים יונתן, למה? זה שם בינלאומי, גם באום יש ג'ונתן, אז רוצים להידמות לגויים, מה לעשות, זה גם שיגעון של אנשים. אז צריך להיזהר, יונתן או יהונתן, כי זה שני שונים. יהונתן זה בנו של שאול, היה חברו של דוד המלך. יונתן זה יונתן בן עוזיאל, היה ראש ישיבה, היה תלמיד של רבן יוחנן בזכאי, צריך לדעת מה הוא קרא, יהונתן או יונתן. וכי אז זה הדרך, כשקורה, תמיד צריך לדקדק, לקרוא לא נכון, בשמו המלא. וטוב לאדם, זה ידוע, שאתה מברך אותו, קורא אותו בשמו המלא, אתה בזה משפיע לו שפע גדול. מה שאין כן, כשלא קורא בשמו, לא טוב. ואיפה ראינו? ככה פוסקים כתבו, ששונא, אחד שונא את חברו, לא מזכיר את שמו, אף פעם. יגיד ההוא, הוא לא יכול להזכיר את שמו. למה הוא לא יכול להזכיר את שמו? לא יכול. כי הנשמה יודעת שכשהוא מזכיר את שמו, נותן לו כוח. אז לכן, איפה ראינו? אצל יוסף הצדיק, שאמרו לו, הקרנה, כתונת בנך היא, אם לא. אמר להם, היקרה ביומר, כתונת בני היא, חיה רעה, חלת, הוא טרוף טורף יוסף. מה פירוש טרוף טורף? אומר הרשב"ם, למה אתם לא אומרים שם יוסף? טרוף טורף, אתם מדלגים על השם, אתם מה עשיתם את זה? אתם, הוא חשד בהם, יעקב, רק לא היה לו ראייה, שתק. אבל בשעה שסיפרו לו וקיבל את הצער הגדול הזה, אז אמר להם, למה אתם לא מזכירים? וכן, איפה ראינו? אצל שאול. שאול המלך, כאשר כעס שדוד לא הגיע, אז הוא אומר לו ליונתן, מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל האוכל? מדוע לא בא בן ישי? הוא לא יכול להגיד מדוע לא בא דוד, כי הוא היה עוין אותו. הפסוק אומר שהיה שאול עוין את דוד. אז מכאן ששמו של אדם, בעל ההפלאה כותב שסגולה, אם הוא ישן תקרא את שמו הוא יקום, דבר ידוע. אתה תגיד ישראל משה יצחק, תגיד זה לא זז, תגיד לו את שמו, מיד הוא מתעורר. למה? זה נשמתו של האדם היא שמו. תעזוב אותי מהחברים כאלה, תברח מהחברים כאלה, ושזה אני מדבר שעה שלמה, שלא תלך עם חברים כאלה. כן, מה? כן, כן, מה? לא שומע מה הוא אומר. נו, משה יוסף דוד קרא לך גם, הוסיף לך עוד. מה אתה רוצה? זה צריך להתיישב, זה מסובך מה שאתה שואל אותי עכשיו. מה אתה רוצה שיקרו לך בכל השירות? אתה מכיר את הסיפור עם הרב להמן עליו השלום? היה הרב של גרמניה. היו בגרמניה שלושה גדולי עולם שנלחמו נגד המשכילים, אלה הארורים שהיום רוצים לעקור את התורה ולהקים ממשלה עם הטיפש הזה. אז אלה הרשעים, כבר אבותיהם היו שם, באבות אבותיהם בגרמניה, המשכילים הארורים שנלחמו בדת. היו שם הקדוש ברוך הוא שלח שלושה גדולי עולם. הרב עזריאל הלדסהיימר היה גאון אדיר, יש עד היום שאלות ותשובות שלו, שכל הפוסקים של דורנו ודורות שלפנינו היו משתמשים בפסקים שלו, כל כך צחות לשון, בהירות מחשבה וכניעה למטרה, משהו מדהים. השני היה רבי שמשון רפאל הירש, גאון אדיר, שכתב פירושים על התורה והרבה ספרים של מחשבה, זה, כי הם היו כאילו מדברים בהשכלה, אז הוא עד רבה, הוא תקף אותם מתוך התורה הקדושה. והשלישי הוא הרב מאיר להמן עליו השלום. הוא כתב הרבה ספרי סיפורים כדי למשוך את כל הנוער, כל שיקראו רומנים וכל מיני סיפורי זה. לקח משל המעשה של בת השח שעבדה בכל הסיפור את פרקים יפים, מקום מסודר. יש מעשה של איזה יעקובינה, ילדה שנקרא על שם אריה יעקב, קראו לה יעקובינה, סיפור מרתק מאוד, אפילו כואב. ועוד הרבה כאלה, זה למעלה מ-40-50 ספר כתב, חבל שהיום לא משתמשים בזה. קיצור, אז הוא היה איתו מעשה, פעם הלך היה צריך לנסוע פגישה עם המלך לבטל איזה גזרה, ועמד בתחנת הרכבת והגע איזה יהודי גרמני יקה ומתחיל לדבר איתו באיזה מבטא גס ולאט לאט, ושלום הרב ואל נא באפך ובבקשה וזה, ומתחיל לספר לרב שלפני 10 שנים אני שמעתי את הדרשה של הרב בפרשת צו. לא צו שהולך עם השריון, אלא פרשת צו בבב. הוא מתחיל להסגיש. הרב אומר לו, הרכבת הגיעה, יש לי פגישה תחופה, תגיד מה אתה רוצה? מתחיל דורש. טוב, מה רצית? אמר לו, נולד לי. בבקשה, הרב, לאט לאט, הוא אומר לרב, לאט לאט. זה, אומר לו, נולד לי בן, מה נקרא לו? הרב מיד רואה, כבר הרכבת תופרת, רץ! אמר לו, אם חסר שמות, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון. ועלה לרכבת. היה סיפור עם הרכבת, עכשיו אנחנו לא בסיפור של הרכבת, סיפור של האיש הזה. בדיוק, אחרי 13 שנה, הוא פוגש את הרב עוד הפעם, ואומר לו, הרב זוכר שאנחנו היינו ברכבת, וכו' וכו' וכו', הילד שלי עושה בר מצווה, והרב יבוא. אמר, לא בסדר, אני אבוא. הכין לו ספר מתנה והלך לבר מצווה. הגיע לבר מצווה, אז הוא בא, רוצה לכתוב לו הקדשה, אומר לו, ורוצה לדרוס גם, מה קוראים לילד שלך? אמר לו, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון. מה זה? אמר לו, שישה שמות, לא היה עוד. אמר לו, זה מה שהרב אמר, יקה, איזה יקה. הוא שמע מהרב, אמר לו, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון. היה קורא לו, ושהוא קורא לו בבית, הוא לא קורא שם אחד. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, בוא לכאן. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, ילך לישון. וכן, אז זה הדרך. אז צריך לקרוא בשם המלא. אוקיי. כן. מה אתה רוצה ממני עכשיו? אז תקרא ראובן שמעון בבי יהודה יששכר זבולון. בטח, טוב, הכל טוב, כן. אחרי זה דבר נוסף, אומר לי זהר, אם נפל לו איזה אוכל על הנצפה, על קרקע, צריך להיזהר, שם יש לפעמים נמלים, או יש שם לכלוך, להיזהר ונקות את זה ואחר כך יאכל, או ישטוף את זה ואחר כך יאכל. וכן, הגמרא אומרת להכניס מעות לתוך פיו, ולא רק מעות, גם שטרות של כסף, לפעמים האדם הכניס את השיניים או זה, למה? אתה לא יודע מי נגע בהם, אולי איזה אדם שיש לו איזה מחלה לא עליכם, הוא מעביר את החולי, תאר לך עוד בזמן הגמרא, לפני 1800 שנים חששו לזה. כל שכן היום, שהשם ישמור, צריך זהירות, שלא יבוא לידי זה. אותו דבר מאכל שמתאווה אליו, הגמרא אומרת, יזהר לא לבלוע את הרוק. מישהו אוכל איזה אוכל שיש בו קיוה, כמו לימון או תפוז או כל דבר שגורם גירוי של בלוטות הרוק, אז הרוק הזה לא טוב לבלוע אותו, אלא יוריד אותו בצנעה, לא בצורה... היו כמה חכמים שהיו נזהרים, הנשים שלהם היו מחפשות להם את הבגדים, כל הבגדים היו נותנים לכביסה חוץ משני דברים, ממחתה, פעם לא היה טישו, ממחתה וגרביים. הגרביים בדרך כלל הם מתנפות או ריח לא טוב יש להם, זה אומר שיתן את זה לאחרים שינקו לו את זה, לא יפה. הוא עצמו היה מנקה, כמה חכמים ככה היה. וכן המטפחת שמחתה עם כל מה שהוציא שם, הלכה, שלא יבוא השני עם האש, אפילו שזה שלום עליכם. אז להיזהר, מכאן שאדם ייזהר לא לגרום לשני איזה דבר שיגרום לו איזה מעיסות או חס ושלום איזה צער או קלקול. דבר נוסף, הגמרא מסכת נידה אומרת שיזהר האדם שלא עלינו אם יצא ממנו דם, שלא יבוא חתול או כלב יאכל את זה, כי אם חתול או כלב מלקק דם של אדם, אותו אדם יהיה חולה בלב, השם ישמור, שקשה לחולי הלב. אז לכן ישטוף את זה, שוטפים, ובכלל גם כל מה שיוצא מהאדם, התוספות כותבים לא לשרוף, לכן שיער, ציפורניים או כל דברים שהיו בגוף האדם ויצאו ממנו, לשרוף באש, התוספות אומרים שזה גורם חלילה חולשה. ולכן אמרו על ציפורניים, שלושה דברים נאמרו בציפורניים, זורקן רשע, למה? שזורק את הציפורניים, מי שדורך עליהם רוח רעה תשלוט עליו, ואישה בהיריון זה מסוכן, וקוברן צדיק קובר אותם, אז היום קובר אותם באסלה ובשירותים, זה הולך אחר כך לאדמה. אבל סופן חסיד, למה חסיד? שהוא לא רוצה שישאר אפילו המעט הזה, הוא לא רוצה שיתקלו בזה אחרים. אז למה איזה חסידות יש כאן? כמו שסוף סוף זה מבשרו של האדם, זה צומח ממנו, וכל דבר שצומח מהאדם והוא שורף אותו, תוספות אומרים שזה קשה לאדם, ובכל זאת הוא עושה כן, למה? לא רוצה לגרום נזק לאחרים, אז זה מעלה טובה. עוד דבר, בשורה טובה, טוב לספר תמיד בשורות טובות. אבל, ייזהר שלא יאמר אותו בבת אחת, כך כותב על שייך, שלפעמים בן אדם לא יכול לסבול את הבשורה שהיא לפעמים הפתעה, משהו מפתיע. הוא עושה לו את זה בהפתעה, יכול חס ושלום מזה להתרגש ולבוא לידי חלילה. אז הוא אמר לו את זה לאט לאט בצורה עדינה, בפרט אם הוא אדם זקן או חולה, הוא אמר לו את זה בצורה עדינה, כמו שכתוב, ויגידו לא למור, גם אצל יעקב אבינו שבאו לפסר אותו על יוסף, אז שלחו בהתחלה את שרח בת אשר וישרה, ויגידו לא למור, עוד יוסף חי וכי הוא משה לכל ארץ מצרים, יהי רצון שהשם יבשר אותנו ואתכם בשורות טובות, ישועות ונחמות, בחיים ושבה ושלום.